שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לעוד פרק של היום לפני, פרק מספר 15. הפרק הזה יהיה אחלה פרק מיוחד, אנחנו מכינים לכם פרק מעולה על קבוצות שלקחו אליפויות מפתיעות, על יורדות שירדו ליגה במפתיע, אבל לפני שאנחנו מתחילים בפרק הזה, בוא נגיד ערב טוב למכובדי שנמצאים פה איתי כרגיל, שי, משה, ערב טוב.
ערב טוב.
יותר נכון, בוקר טוב משה.
בוקר טוב.
צהריים טובים. אני רק רוצה לפני זה, אנחנו דיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט על סדרה שרצה פה איזה כמה שנים ארוכות, זה נקרא יפים ואמיצים. אנחנו בדקנו כמה פרקים יש לסדרה הזאת, אז בסוף הפרק אנחנו נגלה לכם כמה פרקים יש. בינתיים תחשבו על מספר עד סוף הפרק.
לא לבדוק באינטרנט,
תבדקו אם צדקתם. בין הצודקים יהיה הגרלה. פתיח. אוקיי, אז לגבי מה שאמרתי מקודם עם ההגרלה, לא יהיה הגרלה ולא יהיה פרסים. חבר'ה, איך עבר עליכם...
תגריד השתתפות בפרק.
אוקיי, אז בסדר, אז נעשה הגרלה של השתתפות בפרק. איך עבר לכם השבוע? קצת, מה, יש משהו חדש?
האמת, השבוע שלי לא היה השבוע האידיאלי, בוא נגיד. אמרתי איזושהי תאונת דרכים, אבל ברוך השם, אני על הרגליים, אני מדבר, ולא אפרט יותר מדי.
כן. משה?
שבוע מעייף, חם מאוד.
חם מאוד, אה? כל כך מעייף שנפלת לשינה עמוקה. טוב, אז אנחנו נתחיל עם אלופות המפתיעות שהיו לנו בכמה שנים האחרונות, והאמת שזה גם מעניין, כי השתי קבוצות שאני אדבר עליהן, הראשונות שזה גם קריית שמונה וגם לסטר, הם גם לקחו אליפות מפתיעה, והם גם ירדו שתיהן השנה ליגה.
שזה כן, עזור, אנחנו צירוף
לא...
מקרים.
כן, אנחנו לא תכננו את זה, זה פשוט יצא ככה. אז בואו נתחיל בפרק, נתחיל עם עירוני קריית שמונה, לפני שאנחנו הולכים לדבר על הקבוצה, קצת על קריית שמונה, העיר הצפונית ביותר בארץ. בהתחלה היא נקראה בכלל קריית יוסף על שמו של יוסף טרומפלדור, ורק אחרי זה הוא שינתה לקריית שמונה על שם שמונת הלוחמים שנפלו שם בהגנה על תל חי. הייתם פעם בתל חי?
כן.
עם הפסל של אריה?
כן.
אני אף פעם לא הייתי. אז אם אתם באזור תקפצו קצת, קצת נוסטלגיה לא הרגע אף אחד. בוא נתחיל עם עירוני קריית שמונה, עד האליפות, מה היה לנו עם עירוני קריית שמונה?
כן, אז קריית שמונה בעצם נוסדה בשנת 2000, זה שילוב של מכבי קריית שמונה והפועל קריית שמונה.
שילוב זה מילה מעניינת.
כן, זה איחוד בעצם.
לא איחדו אותם, כן. שילבו אותם.
כן, אז איזי שירצקי, איש העסקים, הגיע לרכוש את שתי הקבוצות, וליצור בעצם קבוצה אחת עירוני קריית שמונה. התחילה בליגה א', במטרה... לזכות באליפות, זה היה המטרה של איזי שירצקי.
אליפות עד שנת 2000.
אז קריית שמונה מעפילה תוך 4 שנים מליגה א', שתי ליגות קדימה לליגה הלאומית, אז היה ליגה ארצית למי שזוכר. היא ניסתה לעלות לליגת העל, לא הצליחה במשך 3 שנות. בעונה הרביעית, עם רן בן שמעון, היא עולה לליגה הבחירה וזוכה בגביע הטוטו של הלאומית.
כן, היא מנצחת את סכנין בפנדלים.
כן, נכון, את סכנין בפנדלים.
אגב, אני רוצה רק לסבר את אוזניכם על הסגל שהיה להם באותו זה, לא את כולם, רק שחקנים משמעותיים. ברק בחר, שאחרי זה נהיה גם העוזר מאמן של רן בן שמעון, דני עמוס, אימוס, סליחה, וואו, יוסי דורה, סלח חסרמה, איליה יבוריאן, פטי נימבה.
וואו, פטי נימבה היה בהפועל, עונה אחר כך.
אפילו כתבתי לי פה, פטי נימבה המלך, בני בן זקן, אמיר נוסבאום.
וואו, בני בן זקן היה בביתר, לא מזמן, לפני כמה עונות.
נכון. וויה ממשה, גיא צרפתי, רון קוז'וק, אדריאן רוטשט. כמה ממה שאמרתי, ממי שאמרתי, הם מאמנים היום, אגב.
אדריאן רוטשט היה אז בקריית שמונה כבר?
כן, הוא העלה אותם ליגה, אחרי זה הוא לקח איתם אליפות.
וואו, כמה מאז מאמנים. קוז'וק, בן זקן, בחר.
בן זקן מאמן?
הוא היה מאמן, יכול להיות שבעצם היום הוא כבר לא, צריך לבדוק את זה.
צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, צרפתי עוזר מאמן, ברק בחר מאמן, אמיר נוסבאום מאמן, קוז'וק מאמן, ורן בן שמעון שאז אימן גם היום מאמן.
וואו.
אז ככה קחו אנקדוטה מעניינת.
כן, אז בעונה הראשונה שקריית שמונה בליגת העל, היא מסיימת במקום השלישי, עונת בחורה די מרשימה. היא משחקת עונה אחרי זה בשלבי המוקדמות של ויה וופה. היא עוברת יריבה ממונטנגרו, עם 4-1 בסיכום. בשלב השני היא מפסידה 2-1 ליריבה בולגרית. בסך הכל, אתה יודע, פעם ראשונה שהיא בשלב מוקדמות של ליגה אירופית כלשהי.
אנחנו לא כועסים למרות שזה לא הראיות היבשת, הקבוצות שהם הפסידו.
כן, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה, אני חושב, הופעה די נעימה. זה לא שהם הובסו, הם הפסידו 2-1, זה בסדר, זה סביר לחלוטין.
גם שאתה חושב על זה, קריית שמונה, כאילו, מה זה, 30 אלף איש בערך?
כן, אפילו פחות, אני חושב, באזור ה-20-25.
זהו, תחשוב על המעמד אפילו שהם הגיעו אליו, שזה כבר כבוד בפני עצמו.
כן, אין ספק. ב-2008-2009 ירדה לליגה הלאומית, שם היא זכתה בגביע הטוטו של הלאומית פעם נוספת, ועלתה ליגה. ב-2010-2011, שהיא כבר הייתה בליגת העל 2-3 שנות, היא לקחה את גביע הטוטו בליגת העל, הותחה בחצי גמר גביע המדינה נגד הפועל תל אביב, וסיימה מקום חמישי בליגה, ועונה לאחר מכן, ההיסטוריה.
ההיסטוריה.
קריית שמונה, עירוני קריית שמונה לוקחת אליפות, כנגד כל הסיכויים. חמישה מחזורים לסיום, כשהיא 16 נקודות מעל הפועל תל אביב.
האמת שזה היה עונה באמת מצוינת של קריית שמונה, כי גם באמת לא היה לה יריבויות כל כך רציניות.
כן, היה פער באמת מאוד משמעותי מהמקום הראשון לשני, היא גם משלימה סוג של מיני דאבל כזה עם גביע הטוטו, שחייה שנייה ברציפות דרך אגב, ובסוף היא זכתה באליפות ב-14 נקודות הפרש, לא נשמר ה-16, בן שמעון עמד על הקווים, בחר היה עוזר המאמן, כוכבי אליפות דני עמוס, אלעד גבאי,
שיר צדק,
אבו חצרה, סולארי, בדש. אתם זוכרים את דוד סולארי?
בטח.
אח של סנטיאגו סולארי.
נכון, שהוא גם, הוא שחק בריאל מדריד.
ורוצ'ט שאמרת מקודם.
אז כן, כמו ששי כבר אמר, נעשה לכם סיכום קצר. ב-2011-12, בעונת 2011-12, יותר נכון, קריית שמונה עושה את הבלתי יאמן, סינדרלה מהצפון, לוקחת אליפות ראשונה ואחרונה.
לעד נראה לי.
לעד נראה לי, כן, במדינת ישראל. הישג שהם לא יחזרו עליו כנראה. לפני שאנחנו ממשיכים לקבוצה הבאה, אני רק רוצה שניגע בקצרה על מה היה להם אחרי האליפויות, ונגיע לעונה אשתקד.
כן, קודם כל על עונת האליפות, קריית שמונה כובשת 42 שערים בלבד, היא סופגת 15 שערים, ההגנה שלה הייתה מאוד חזקה באותה עונה, היא ניצחה 19 משחקים והפסידה 2 בלבד, סתם כאנקדוטה, מכבי נתניה וביתר היחידות שניצחו אותה.
רק שתיהן היחידות שניצחו אותה?
כן, שתי הקבוצות היחידות שמצליחות לנצח את קריית שמונה, בעונה שעברה הם היו בגמר הגביע.
כן.
סתם
כן.
ככה, אנקדוטה וקריית שמונה ירדה ליגה.
איך הכל מתחבר? פתאום
לא,
הכל
מה,
מתחבר.
זה מצחיק, שתיהן היו בגמר הגביה וקריית שמונה ירדה ליגה.
בסדר, נו, אפשר להגיד את זה על מלא, מלא דברים.
אני לא בטוח. אגב, הפועל פתח תקווה הוציאה טקו נגד קריית שמונה, באותה עונה וירדה ליגה.
נכון, זו העונה שירדנו ליגה, אני רציתי להגיד את זה בסוף, אבל כבר אמרת.
עם המינוס 9 זה היה.
ב-11-12, כן, כן, כי היה פירוק בדיוק באותה עונה. אז כן, באותה עונה שקריית שמונה, הפועל פתח תקווה ירדה ליגה, עוד שנתיים בלאומית, עלינו עוד פעם, ואז...
ואז ירדתם עוד פעם.
עוד פעם, כן.
אבו חצר הפקיע 13 שערים, סיים כמלך השערים של הקבוצה, בדש ושלומי אזולאי סיימו עם 8 שערים כל אחד.
כן, אז... היה להם גם אחרי זה, כמובן בגלל האליפות, היה להם את המוקדמות של ליגת האלופות, נגד אלופת סלובקיה, ז'ילינה, והפסידה 1-0 בחוץ, ניצחה 2-0 בגומלין בקריית אליעזר, אחרי זה ניצחה את הקבוצה האזרית נפטצ'י בקו, אני לא יודע מאיפה הם מביאים את הקבוצות האלה, הם לא יכולו להביא קבוצות נורמליות.
העיקר הבקו.
כן, 4-0 בבית ו-2-2 בגומלין, בפלייאוף היא הפסידה ל-3-1 בסיכום שני המשחקים לבטה בוריסוב והותחה מליגת האלופות. לא היה להם עוד השתתפות אחרי זה מן הסתם, אבל הם שיחקו בליגה האירופית עם אולימפיק ליון, אתלטיק בלבאו וספרטה פראג, ואחרי שתי תוצאות טקו וארבע הפסידים, הותחה מהמפעל.
טקו מול בלבאו.
נכון, ולא שווה אליו יותר לצערנו.
נכון. היא שווה, אבל לא לשלב הבתים כמובן, היא זכתה בגביע המדינה ב-13-14, באלוף אלופים עונה אחת לאחר מכן, והעונה, ב-6-5-2023, קריית שמונה חוזרת לליגה הלאומית אחרי 13 עונות בליגת העל.
האמת שזה עצוב, אני אגיד לך למה, כי היה את כל מה שהיה עם שירצקי, שהוא אמר שהוא יותר לא השקיע בקבוצה הבוגרת וכל זה, אני מאמין... שאם קריית שמונה לא תעלה העונה, היא תיקבר בליגה הזאת הרבה שנים.
האמת שדי קל להיקבר בליגה הלאומית, זה לא משימה כל כך קשה.
אני לא חושב שהיא תיקבר שם, הכוונה, אני, סליחה, יכול להיות שאיזי שירצקי, לאורך כל השנים אומר את זה קבוע.
לא, הפעם הוא רציני.
אני לא חושב שהוא רציני, הוא כבר קבוע.
קשה לקחת אותו ברצינות.
הוא אמר את זה יותר מדי פעמים בשביל לקחת את זה ברצינות. זה לא, זה, אבל זה מפתיע, כי יש לך הרבה קבוצות שפשוט קרסו, כמובן שזה טבעי הנושא הזה ששחקנים מן הסתם לקחו אליפות או עשו משהו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על אסטר, אבל שחקנים עוזבים ואין מה לעשות, הקבוצה הופכת לבינונית ומטה, כאילו אין מה לעשות, באופן טבעי.
צריך לעשות פרק של איפה הם היום.
אני חשבתי על זה גם, אתה יודע, על איפה הם היום.
זה יכול להיות מעניין, כי אתה רואה את השמות, הרוב כמובן פרשו, אתה יודע, זה היה לפני עשור.
כן, אבו חצר, הגזה, לבדש.
כן, אבל אתה רואה שהשחקנים האלה באיזשהו מקום שיחקו באותה עונה, באמת, אבל עונה שתיים אחרי כבר עזבו, שמעון אבו חצר היה לאורך כמה שנים, אבל גם... השתדרגו.
בדה שהגיע למכבי תל אביב,
כן, לא, בחר
נהיה מאמן של באר שבע, של מכבי חיפה.
זה טבעי לגמרי.
הוא היה מאמן ראשי גם בקריית שמונה.
נכון.
כן, זה שחקנים אנונימיים פתאום שהופכים להיות איזה עילויים, אין מה לעשות, זה טבעי, אבל זה מראה לך כמה הקבוצות האלה בסופו של דבר נשארות בינוניות, וזה קצת עצוב.
לא, אבל 13 שנים בליגת העל, אני לא חושב שבינוניות זה המילה, כי 13 שנים רצופות, זה בוא.
זה מאוד מפתיע, כמה זה קורה.
היו להם גם עונות לא רעות בכלל מעבר לאליפות, הם סיימו מקום שלישי, מקום רביעי, הם תמיד היו שם באזור המשוער.
ובעלנת 2012-13 הם פעם ראשונה הגיעו לגמר הגביע, הפסידו בפנדלים.
להפועל רמת גן.
להפועל רמת גן, דיברנו על זה בפרק 2.
עונה אחת לאחר מכן שוב הם כבר לקחו.
נכון. טוב, אז זה היה סיכום קצר על עירוני קריית שמונה, מה שנקרא עלייה ונפילתה של עירוני קריית שמונה. ואנחנו עוברים מקריית שמונה אחת לקריית שמונה אחרת. לסטר סיטי האנגלית, רק נגיד על העיר לסטר. אם תשאל את האדם ברחוב על העיר לסטר. טוב, אז לסטר היא עיר במרכז אנגליה, 330 אלף תושבים בסך הכל. הקבוצה לסטר נולדה בשנת 1884, באתי להגיד 84.
כן, 84 זה נשמע מאוחר מדי.
1884, ידועים בכינויים השואלים, גם יש להם תמיד במשחקים שלט פוקס נבר קוויט. אתה מכיר את השלט הזה במשחקים של לסטר? יש להם שלט.
אבל אני אשים לב עכשיו בטוח.
אם אתה תראה את הצ'מפיונצ'יפ, שיט, גיליתי שהם ירדו השנה ליגה.
זה בסדר, הרוב כבר ירדו.
כן, אנחנו לא נעבור איתכם על כל ההיסטוריה של לסטר, כי יש פה 100 שנה של עליות ירידות, עליות ירידות,
בעיקר ירידות. כן.
כן? אנחנו נדלג חישחש, נדלג חישחש לעונת האליפות, עונת 15-16.
כן, אז קלאודו רניירי חוזר ללסטר אחרי כמה עונות שהוא נדד בקבוצות אחרות, ובעצם לסטר ניצל את עונה קודם לכן, כמה מחזורים לסיום מירידה לליגה השנייה. ירידה חזרה לליגה השנייה, היא בדיוק עלתה. לסטר עם רניירי כבשה 68 שערים, ספגה 36, היא מנצחת 23 משחקים מתוך 38. מלך השערים שלה באותה עונה היה ג'יימי ורדי עם 24 שערים, מקום שני אחרי הארי קיין, עם שער אחד יותר. הוא זכה בפרס כדורגלן העונה באנגליה, ובניגוד לכל התחזיות שניבו ללסטר לרדת ליגה, היא לקחה אליפות.
הסטטיסטיקה שלהם דרך אגב הייתה 1-5,000, זה מטורף, זה לפי הערכות, פשוט לא השאירו להם סיכוי, ובסוף, אני גם זוכר את העונה הזאת כל כך טוב, אבל זה פשוט מטורף שלא נתנו סיכוי, בדרך כלל לא נותנים נתונים כאלה, נותנים לך אחד ל... עם קבוצה ממש גרועה, אחד לאלף.
באנגליה נותנים.
כן, אבל נותנים לך אחד לאלף, אחד לאלפיים.
תחשוב ש... לא, באנגליה יש את זה. באנגליה יש את הדברים האלה.
100 שקל על הימור כזה, אתה מיליונר?
כן, היה סיפור, היה סיפור אם אני לא טועה לאחד שאימר על לסטר ועשה מין אקזיט.
כן, נגיד רק שבין השמות המובילים שהיו באליפות הזאת, אנגלו קנטה, קספר שמייקל, הבן, ג'יימי ורדי, ריאד מחרז, סגל צעיר ומפתיע.
אם אתה זוכר את מורגן הבלם, אוקזאקי.
כן, הגעתי, אתה יודע, על רגל אחת כמובן.
בן צ'ילואל דרך אגב,
בן צ'ילואל, נכון. אני דווקא, אבל דווקא מצ'ילואל אני רציתי לדבר על שחקן אחר, אני רציתי לדבר על ג'יימי ורדי. כי ג'יימי ורדי הוא פרץ בגיל ממש ממש מאוחר.
כן, הוא גם שיחק בליגות, בליגה החמישית או
השביעית באנגליה. אז זהו, אני בדקתי את זה. ב-2007 הוא שיחק בליגה השביעית באנגליה, ב-2011 הוא שיחק בליגה החמישית באנגליה, ב-2012 בליגה השלישית, ב-2014 הוא שיחק בפרמייר ליג בפעם הראשונה. שזה, וואו, שזה הזוי. וב-2016 כבר היה לו שער בחורה בנבחרת אנגליה, בגיל 32-3, וואו. לא זוכר.
וכמה הוא היום?
35? 6? וואו. אני לא בטוח.
אגב, הוא שיחק עם ארי קיין בלסטר.
מתי?
לפני, כמה שנים לפני האליפות. עוד לפני שארי קיין נהיה מפלצת.
כן, כמובן נאחל הרבה הצלחה בביירן.
לא, לא ל...
כן, לג'יימי ורדי נאחל בהצלחה, ושישובו במהירות לליגת ה... באתי אגיד ליגת העל, לפרמייר ליג.
ליגת העל האנגלית.
כן, אז אחרי שהם לקחו את האליפות, כמובן היה להם השתתפות בשלב הבתים של ליגת האלופות באופן אוטומטי. אני רק אגיד לפני ששי יגיד לנו מה קרה בליגת האלופות, שהם הבטיחו את המקום שלהם בליגת האלופות כבר באפריל 2016. זאת אומרת, הם הבטיחו כבר שהם יהיו לפחות מקום 4 כבר באפריל.
חודש וחצי לפני סיום העונה.
כן, אז זה ליגת האלופות.
הם הוגרלו בבתים עם פורטו, קופנהגן וקלאב ברוז', הם עלו מהמקום הראשון, עברו לשמינית הגמר, שיחקו שם נגד סביליה, אמנם הפסידו במשחק הראשון, אבל ניצחו 2-0 בגומלין ועברו לרבע הגמר. רבע גמר היסטורי לכל הדעות.
ותן לי לנחש, סביליה ירדה לליגה האירופית ולקחה את הליגה האירופית.
לא, זהו, בשמינית גמר כבר זה נעצר הדבר הזה. אבל בטוח שעונה אחת אחרי או לפני הם זכו בליגה האירופית.
כן, כן, לפה או לשם, כן.
והם הפסידו ברבע הגמר לאתלטיקו 2-1, אתלטיקו המשיכה אחר כך לדרבי ולהישגים לא רעים בכלל. אבל לסטר, רבע גמר כבר בעונה הראשונה בליגת האלופות.
יפה, כן, לסטר אז באמת עשתה עונה היסטורית, וגם אחרי האליפות הזאת הם עוד המשיכו, הם היו בטופ של הכדורגל, היו להם מקום שלישי, רביעי, הם כן נלחמו על, הם היו קבוצה, שקשה שרים נגדה.
כן, היו קבוצה נהדרת, ובאמת היו תמיד באזור המשוער של, לא של התואר, אבל של הצמרת. עונה אחרי האליפות הם סיימו במקום העשירי, עונה קצת פחות מוצלחת, אבל עד בעצם העונה שהם ירדו ליגה, העונה שעברה, הם היו באזור הצמרת.
כן. אז רק לפני שנמשיך הלאה לקבוצה הבאה, רק כמה אנקדוטות מעניינות. נתחיל ממשהו קצת עצוב. ב-27 באוקטובר 2018 נערך משחק פרמייר ליג בין וסטאם ללסטר באצטדיון קינג פאוור. הבעלים של לסטר אמרי במסוק הפרטי שלו מהמשחק, ודקות לאחר המשחק המטוס התרסק סמוך לאצטדיון והוא נערך במקום. אז אני זוכר, היה טקס מאוד מרגש אחרי זה במשחק. באמת אסון גדול פקד את הקבוצה. עוד משהו שהוא אנקדוטה שזה לא קשור לזה, אבל עוד אנקדוטה מעניינת. אוגוסט 2019, לסטר מכרה את הבלם של הארי מגווייר למנצ'סטר יונייטד בסכום הזוי ולא הגיוני, שנראה לי שהיינו צריכים להכניס את זה בכלל בפרק הקודם. 87 מיליון יורו.
וואו.
אוברייטד.
עד היום, וואו.
עד היום, וואו. וכמו שאמרנו, בעונה אשתקד לסטר ירדה לליגת המשנה אחרי עונה נוראית. נאחל להם מפה בהצלחה ושיעלו חזרה, כי אני חושב שהם אחלה של קבוצה, ועוד קבוצה בצבע כחול זה תמיד מוסיף איזה כיף.
אגב, בדקתי את זה לפני שאתה עובר, לסטר התחילה את העונה עם שתי ניצחונות בצ'מפיונשיפ. שלא תגיד שאני לא עוקב אחרי הליגה.
העונה כבר התחילה?
כן.
באמת? ראיתי...
כמו התחילה הפרמייר, שבוע שעבר התחילה הפרמייר ליג.
וואי, אז כבר שני ניצחונות. טוב, אז יאללה שיעלו. בואו נמשיך מאנגליה לצרפת. סתם אוריד צרפת, אבל יש כאלה שאומרים צרפת. מונפוליה לקחה אליפות היסטורית גם בעונת 11-12, אליפות יחידה ובודדה.
כמו קריית שמונה.
כמו קריית שמונה. לפני שאתם מתחילים לדבר על העונה, אני רק אגיד שזה היה אליפות האחרונה לפני ההגמוניה של פריס סן ז'רמן ועוד איזה מונקו ככה באמצע.
כן, מונקו וליל קצת.
כן. כן, מונפוליה.
אז מונפוליה בעצם, סתם ככה כאנקדוטה, כל הסגל שלה היה שווה 119 מיליון יורו, כשהסגל של פריס סן ז'רמן היה שווה מיליארד יורו, קצת יותר.
זה בערך מה שהם משלמים שם לאפסנאי בפריס.
כן, משהו בסגנון הזה. לשעה, כן?
כן, לשעה.
מונפוליה מסיימת עם 82 נקודות, לעומת 79 של פריס, היא כובשת 68 שערים. ג'ירו מפקיע 21 מתוכם, למי שלא מכיר, ג'ירו... נבחרת צרפת, ארסנל, צ'לסי.
טוב, זו הייתה העונה שלו.
כן, זו עונת הפריצה שלו בעצם. הוא הוסיף עוד 12 בישולים. בלנדה, המרוקאי, גם היה כוכב מאוד גדול במונפליה, הוסיף 12 שערים ו6 בישולים. מונפליה ספגה 34 שערים בלבד, כל העונה.
זה לא הרבה בכלל.
לא, לא הרבה בכלל ב-38 משחקים. במהלך העונה, הבעלים של הקבוצה, לואי ניקולה, הבטיח שהוא יצבע את השיער שלו בצבעי הקבוצה, אם הקבוצה תזכה באליפות, וכך היה.
אגב, יעקב בוזגלו הבטיח שהוא יצבע את השיער לכתום עם בני יהודה, לקחו גביע לפני כמה שנים, והם לקחו גביע לפני כמה שנים.
הוא צבע?
הוא צבע את השיער עם ספרי לכתום, אבל זה משהו שיורד במקלרת.
לא זכרתי את זה.
אני כן, ראיתי את זה בבוזגלוס.
יש לי אנקדוטה קטנה, האמת, לגבי מונפליה.
תחכים בנו.
הנשיא של מונפליה, דווקא בכדוריד, לא בכדורגל.
קודם כל, זה כבר אנקדוטה מעניינת שיש לה קבוצת כדוריד בכלל.
לא רק שיש להם קבוצת כדוריד, לפני שאני אגיד את האנקדוטה, הם זכו באליפות אירופה ב-2017.
די, נו.
הם קבוצה מאוד מצליחה בכל מה שקשור לאירופה.
די.
ולנשיא שלהם קוראים רמי לוי.
די, נו.
כן, לא רמי לוי מהסופר.
משיווק השקפה.
רמי לוי, כן.
זאת אומרת שהיושב ראש להם יהודי?
כן, הוא יהודי, בדיוק.
איזה קטע. טוב, אז רמי לוי, בוא, זה כנראה שם של בן אדם שעושה כמה דברים בחייו,
כן,
רמי לוי.
כן, זהו, זה כבר רמי לוי אחד יותר מדי מוצלח ממה שחשבנו.
כן. כן, מה היה לנו למונפוליה בליגת האלופות?
אז הם פגשו את שלקי ארסנל ואולימפיאקוס, בית די קשה, אני חייב לומר.
קשה מאוד אפילו.
היא מסיימת עם שתי נקודות בלבד, ואפילו לא עוברת לליגה האירופית, פשוט
נבעטת
מאירופה.
כן.
אני באמת אומר שאתה רואה איזה קבוצות הגיעו לך בשנים האלה לליגת אלופות, שלקה, גם ירדה ליגה, כאילו זה קבוצות כאלה מתנדנדות בין...
כן, אבל בניגוד לשלקה, למונפליה לא, אין היסטוריה. כן.
אין עם זה בעיה, אבל אני אומר, בשנים האלה תראה כמה קבוצות, זה היה לפני שהכסף נכנס לכדורגל, ואתה רואה שם קבוצות, בין מן הסתם אני מדבר איתך, 2000 וגג 15-16 כזה, הכסף כבר התחיל להיות ברמה מוגזמת ש... אין סיכוי לקבוצות האלה, אפילו להיות מקום עשירי.
אם אני לא טועה, זו הייתה עונה שמלגה הגיעה לרבע הגמר, או שזו הייתה עונה אחת אחרי.
מלגה היה להם, מה זה, את איסקו, ונכון?
היה להם
הזאת.
קבוצה מעולה. אגב, זו. הייתי במשחק של ברצלונה נגד מלגה, ונגמר שם 0-0.
זה מה שאמרת בפרק ה...
בפרק ההוא, שמסי לא שיחק. כן, זה אותו משחק.
זה אותו משחק, אז כן. היה נגד מלגה?
כן, היה קבוצה מאוד מתסכלת. באותה עונה הם ירדו, אגב. בדיוק באותה עונה הם לא חזרו מאז. באותה עונה שכאילו הייתי במשחק.
אשכרה.
לא חזרו מאז.
טוב, אז להם לא נאחל בהצלחה, סתם. טוב, אז נגענו בעירוני קריית שמונה, לסטר סיטי ומונפוליה. בואו ניתן לכם קצת איזה רענון, נדבר גם קצת על נבחרות כי חייבים, ויש לנו משהו מעניין לספר לכם, דווקא על נבחרת לא גדולה במיוחד, שעשתה הפתעה מאוד גדולה, נבחרת דנמרק. לפני שניגע בכלל על הסיפור עצמו, נגיד לכם שאנחנו מדברים על נבחרת דנמרק ביורו 92 שנערך בשוודיה, אז היה 8 קבוצות בלבד, על איך הם הגיעו בכלל לטורניר, שי יספר לכם עכשיו.
כן, אז רק אני אגיד קודם שדנמרק של שמייקל האבא.
דנמרק.
דנמרק של שמייקל האבא.
כן,
האבא.
אתה יודע שאני נסעתי עם בן דוד שלי למשחק ודיברתי איתו על שמייקל השוער, והוא חשב שאני מדבר על קספר.
כן.
אני אז... דיברתי על קספר. והוא דיבר על פטר, האבא. ואז הוא צעק עליי, הוא אמר לי, תגיד איזה שמייקל. כן, דנמרק.
אז דנמרק סיימה כסגנית של יוגוסלביה בשלב המוקדמות, היא לא הייתה צריכה לשחק בטורניר הזה. יוגוסלביה פרשה, וכביכול לא בדיוק נתנה, אבל הכרטיס לטורניר ניתן לדנמרק.
בגלל, היא פרשה בגלל מלחמת יוגוסלביה.
בגלל מלחמת יוגוסלביה, כן. בדיוק. קצת על הסגל, כמו שאמרנו, פטר שמייכל, בריין לאודרופ, אנרי קלארסן, עוד כל מיני שחקנים קצת די בינוניים. המאמן, ריצ'רד נילסן, שנועד כמה שנים לאחר מכן להיכשל בנבחרת ישראל.
כן, נועד להיכשל.
אין מה לעשות, כולם נכשלים פה.
כן, אז דנמרק זכתה באור מן ההפקר, מה שנקרא, בטעות היא הפילה ליורו 92, היא פתחה את המשחקים עם 0-0 עם אנגליה האימתנית, הפסידה 1-0 לשוודיה, ובמשחק המכריע בשלב הבתים היא ניצחה 2-1 את צרפת.
וואו.
כן?
האלופה מ-84.
נכון. ובזכות ניצחון של שוודיה על אנגליה, הם הצליחו להפיל לחצי הגמר. אני מזכיר, זה היה יורו של 8 קבוצות בלבד, זה לא כמו היום שזה קצת יותר קשה.
ושתי נקודות על כל ניצחון.
נכון. סליחה?
זה משמעותי.
נכון, ושתי נקודות על כל ניצחון. שיטה מזעזעת, אגב, לדעתי, אבל זה היה 30 שנה אחורה. אז זה מה שהיה נהוג, בחצי הגמר דנמרק הובילה פעמיים מול הולנד מצמד שערים של לארסן, כמו שאמרת מקודם מהחלוץ. המשחק הסתיים בתיקו 2-2, דנמרק ניצחה בפנדלים 5-4 והפילה לגמר מול הופעת העולם גרמניה.
אגב, סיפור קצת מעניין על המשחק הזה מול הולנד. המשחק הגיע לפנדלים וניווטו 10 ביתות, ודווקא מי שהחמיץ היה ון בסטן, שיורו אחד קודם לכן היה מלך השערים, הוא הפקיע את שער הניצחון בחצי הגמר, ועוד שער בגמר. דווקא הוא החמיץ את הפנדל.
דווקא
לא,
הוא?
זה לא היה הפנדל המכריע, זה היה הפנדל השני של הולנד, אבל דווקא הוא החמיץ.
כן, אז כמו שכבר אמרנו, דנמרק פגשה בגמר את גרמניה, שלשחק נגד גרמניה זה תמיד קשה. ובמשחק הגמר דנמרק הפתיע את העולם ואת אירופה כולה בתוצאה של 2-0 וזכתה לראשונה בתולדותיה באליפות אירופה, שסיפור עצמו הוא סיפור עזוי על קבוצה שלא הייתה צריכה להצליחה להתמודד בטורניר שהיא בסוף לקחה אותו. מה שנקרא סינדרלה קלאסית.
פאר אקסלנס, אשכרה. הלוואי שזה יקרה לנו מתישהו.
זה לא יקרה. עם כל ההפתעה שיש לי להגיד לכם, מאזינים יקרים, דנמרק לא ירדה ליגה השנה, כי היא נבחרת ולא קבוצה. אבל למי מהצעירים שביניכם שמאזינים לנו, בטח זוכרים את דנמרק מהטורניר האחרון, עם מה שהיה עם אריקסן, ושהוא כמעט...
טורניר מרגש הם נתנו.
נכון, שהוא כמעט הפך לאריקסן זל. הם עלו לשמינית, לרבע, בסוף הם עפו בחצי.
נגד אנגליה.
נגד אנגליה. דנמרק היא באמת נבחרת... מפתיעה למדי ומרגשת, באמת נבחרת מרגשת.
לגמרי. אגב, צריך לבדוק, אולי הם ירדו דרג בליגת האומות או משהו, זה יתחבר לנו קצת על ה...
כן, זה מעניין. נמשיך לקבוצה הבאה, נגיד שגם היא לא ירדה ליגה, כי אנחנו מדברים עכשיו ספציפית על ליגת האלופות. פורטו של מוריניו, שגם עשתה לנו איזשהו סוג של סינדרלה, משהו שגם אף אחד לא ציפה שיקרה.
לגמרי.
פורטו בליגת האלופות, בוא נתחיל מההתחלה, שלב הבתים.
אז פורטו בעצם מגיעה ב-2004 לליגת אלופות כמחזיקת גביע אופה. זאת אומרת שכבר יש לה תואר אירופי מונח על השולחן עם מוריניו. היא מוגרלת בבית עם ריאל מדריד, מרסיי ופרטיזן בלגרד. היא סיימה שנייה די כצפוי, ריאל מדריד זה באמת כאילו משהו שמאוד קשה
לנצח. לא, למרות שזה בית לא קל.
לא קל, אבל הם היו עדיפים על מרסיי ופרטיזן בלגרד, הם עשו את העבודה.
כן, עשו מה שהיו צריכים.
עכשיו מתחיל קצת ההפתעה הגדולה.
כן, עכשיו זה הפיקנטריה.
כן. בשמינית הגמר הם היו קרובים כמה שניות להדחה מול יונייטד, הם ניצחו אותם 2-1, ובבית הם פיגרו 1-0. בדקה ה-90, קושטיניה השווה והעלה את פורטו לרבע הגמר. ברבע הם פגשו את ליון, עוד קבוצה צרפתית, השנייה מתוך 3. הם ניצחו 2-0 במשחק הראשון. במשחק השני, צמד של מני שהעלה אותה ל-1-0 ול-2-1. ליון השוותה, אבל זה לא הספיק לה. פורטו עלתה לחצי הגמר. בחצי הגמר פגשה את לקורוניה, מפתיעה. ניצחה אותה 1-0 בסיכום, עם שער של דרלי בפנדל, דווקא בספרד, עד שהגיעה לגמר.
ומה היה לנו בגמר הגדול של גמר ליגת האלופות 2004?
כן, בגמר עוד קבוצה צרפתית פגשה את מונקו, השלישית בעונה. אנקדוטה קטנה, בהרכב של פורטו היו 9 פורטוגלים ושני ברזילאים.
יו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך עכשיו, אתה יודע?
כן, אז בדקה 39 דווקא הברזילאים מפקיע ראשון, קרלוס אלברטו, 1-0 לפורטו. דקו, שהוא פורטוגלי שנולד בברזיל, הפקיע את השער השני בדקה 71, והמחליף הרוסי, דווקא הרוסי הפקיע את השלישי.
דווקא הרוסי.
על הניצ'ב בדקה 75, עוד אנקדוטה קטנה, פורטו היא הקבוצה שזכתה הכי הרבה פעמים בליגת אלופות, בלי להפסיד גמר. כן. יחד עם נוטינגהאם פורסט.
אני חושב שמה שמעניין דווקא בליגת האלופות הזאת של פורטו, קודם כל אנחנו צריכים להגיד שעל הקווים היו שני מאמנים יחסית צעירים, שאנחנו מדברים על מוריניו ודידיה דז'אן, שהיה מאמן של מונקו, שהיה מאמן נבחרת צרפת, אבל היה דיבור על הקבוצה הזאת של פורטו ושל מוריניו, שהיא הייתה הגנתית ממש.
כן.
ממש ממש הגנתי.
אבל אתה רואה את המספר השערים שהם הפקיעו.
אז זה בדיוק מה שאני אומר, אולי עד עכשיו כל מה שאמרו לא היה נכון.
הקבוצות של מוריניו באופן כללי הגנתיות, גם היה לו את התקופה באינטר שהוא לקח טראבל, הקבוצה הזאת לא הצליחו לקבוש נגדה.
כן, זה היה אחרי הרי.
הקטע בקבוצות הגנתיות... אני אומר, הקבוצות של מוריניו הם כאלה. גם רומא שלו היום,
הקבוצות של מוריניו, הן מחכות לקבוצה השנייה, מה שנקרא מאחורה, הן מניעות את הכדור מול מוריניו, הן מצפות שיקרה איזשהו משהו. הקבוצות של מוריניו יודעות לסגור כמו שצריך ולצאת למתפרצות, ומול מונקו זה היה לא כל כך כוחות.
אמרתי את זה מקודם, אני אגיד את זה שוב, אני אוהב את השנים האלה, זה שנים שאני לא בטוח שהם יחזרו בגלל הכסף, למרות שהכסף עכשיו עובר לסעודי, אבל אני אומר באופן כללי שאתה לא, אתה סיכוי די גבוה שאתם לא תראו קבוצות כמו לקרוניה שם, מונקו שם, אתם...
הגמר עצמו מפתיע.
כן,
אני עוד אומר... מונקו זה לא גמר שאתה תראה יותר לאורי.
ליברפול טוטנהאם היה הכי קרוב.
אני עוד אומר ש...
כאילו קבוצות טובות יותר משתיהן.
פורטו אולי כן תעלה וזה, אולי גם מונקו, אבל בנפרד, אבל זה אומר, זה מראה לך כמה, זה לקרוניה הידרדרה עם השנים, זה לא משהו שעכשיו, זה קבוצות כמו, לא יודע, לסטר, זה מונפליה, זה לא יקרה היום, הקבוצות האלה מסיימות, הן לא יורדות ליגה, הן מסיימות, אני מקום 13, מקום עשירי, כן, כאילו גם כן, לפעמים, כן, לרוב נכון. העונות שלהם זה תחתית טבלה.
כן, אז לסקנים ממאזיננו, אני רוצה לסבר רק את האוזן, אני לא אעבור על כל הסגלים, רק בקטנה, לצורך העניין בפורטו שיחקו השוער ויקטור ביה, ודיברנו על דקו ומניש, לניצ'ב כמו שאמרנו, במונקו, היה לך את פטריס אברה, מגן, פרננדו מוריינטס, אימנואל הדביור, אם השם הזה אומר לכם משהו.
בטח,
אימנואל הדביור. אז זה היה הגמר של 2004, ו... באמת סנסציה בזמנו של פורטו, זה לא שפורטו הייתה קבוצה גרועה, אבל אף אחד לא ציפה שהם יגיעו לגמר כזה, ובטח לא נגד מונקו.
כן, כל העונה הזאת הייתה מאוד מפתיעה. קצת על פורטו, אחרי השחייה הזאת בליגת אלופות, היא זכתה באותה עונה באליפות המקומית בפורטוגל, מאז היא המשיכה לזכות בעוד 10 אליפויות, 7 גביעים וליגה אירופית אחת, עוד איזה משהו קטן, מאז אותה שחייה, היא עלתה 11 פעמים לשלב הנוקאוט בליגת אלופות. כמעט תמיד היא הותחה בשמינית הגמר, אבל היו לה גם כמה פעמים שהיא הגיעה לרבע. 11 פעמים ב-19 שנה, זה מכובד מאוד.
כן, היא קבוצה גם טיפוסית בליגת אלופות, באופן כללי, אתה רואה, בדרך כלל הם מקבלים את הבתים, אתה יודע, הם לא מקבלים עכשיו ברצלונה וביירן, אבל הם מקבלים את הקבוצות האלה ברמות שלהם, אם זה זנית וכל השש, בעבר הכוונה.
טוב, עכשיו גם זנית לא רלוונטיים כל כך, אבל
לא,
כן.
ברור, אבל אני אומר, אלה הקבוצות שהם היום מקבלים באופן קבוע, והם היום מסיימים, מקום ראשון או שני, וזה יפה, כאילו לאורך שנים הם היו עושים, גם הם היו מודחים, אין מה לעשות, בסופו של דבר, בכל שלב, אתה תקבל את
כן, הם הודחו נגד קבוצות טובות
כן,
יותר,
כן, אתה תקבל את הקבוצות הנוחות בהתחלה אולי, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר, זה כמו פלייאוף ליגת אלופות, אנחנו מדברים בסופו של דבר אתה תצטרך, אתה תתחיל קל, אתה תסיים הכי קשה שאפשר.
הדרך נכון, פעם יש גם הפתעות.
הדרך למקומות האלה מאוד קשה.
נכון.
ופעם גם הקבוצות הקטנות היו הרבה יותר חזקות, אתה רואה גם...
כן, יש הבדלי...
לגרד, אתה לא תראה את הקבוצות האלה
יש
כמעט...
יש הבדלים יותר גדולים היום, אין ספק.
טוב, אז סיכום קצר של מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על אליפות מפתיעה של קריית שמונה אצלנו ביה, בישראל, ארץ ישראל, כמו שאתם אוהבים שאני אומר... דיברנו על לסטר סיטי שהפתיע את אנגליה באליפות אנגליה, דיברנו על מונפוליה הצרפתית, דנמרק שהפתיע ביורו 92 סליחה, דיברנו על עכשיו בזה הרגע, על הגמר ליגת האלופות 2004, איך פורטו הפתיע את אירופה, ולצערנו אנחנו צריכים קצת לעבור לדברים קצת פחות נעימים, קבוצות שמפתיע שהם ירדו ליגה, אם זה איך שהם ירדו, אם זה סדר גודל של קבוצה שהם ירדו, אז היה לנו את רוב מדינות אירופה, בוא נדבר על קבוצה ממדינה שעוד לא דיברנו עליה, גרמניה, המבורג, הקבוצה המבורג, או כמו שהיא נקראת בגרמנית, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, המבורג שפורט פריין הפאו.
למה אתה נכנס לפינות האלה? אני לא מצליח להבין.
בקיצור...
כל פרק מחדש.
אני חולה על זה לסבך את עצמי, בקיצור, המבורג. רק נגיד באופן כללי על המבורג לפי שאנחנו מתחילים לדבר על איך ירדה ליגה, 6 אליפויות גרמניה, 3 פעמים גביע גרמני, פעמיים גביע בונדסליגה, ואליפות אירופה אחת.
לקינוח.
ולקינוח, בשנת 83. בואו נעבור לסיפור על איך ירדה ליגה, הקבוצה באמת מפוארת הזאת של גרמניה, שאני לא יודע אם כולם יודעים, לפחות לא הצעירים שמאזיננו, כי... היום אתה יודע, ביירן, דורטמונד, אבל יש לך גם המבורג ושלקה ו...
כן, לגמרי. קצת על העיר.
על העיר המבורג.
היא העיר השנייה הגדולה באוכלוסייתה בגרמניה, והשישית בכל אירופה.
וואלה,
כן.
זה לא ידעתי.
זה לא ישראל השישית באירופה, כמו שאבי לוזון אמר, אמבורג, העיר השישית באירופה באוכלוסייתה. אמבורג לא ירדה ליגה עד הפעם הזאת שאנחנו מדברים בעצם, 2017-18. כמו שאמרת, היא זכתה באליפויות, גביעים, גביע אירופה לאלופות, גביע אירופה למחזיקות.
טורניר שחייב לחזור.
כן, האמת יש משהו יפה בטורניר הזה.
טורניר שחייב לחזור, כן.
ומאז הירידה, היא לא מצליחה לחזור לליגה הראשונה בגרמניה. בעונת 21-22 היא סיימה שלישית והגיעה למשחקי מבחן נגד ארטה ברלין והפסידה. ובעונה האחרונה היה סיפור שבאמת כאילו משהו יוצא דופן. הגיעה למשחק חוץ מול סנדאוזן והייתה צריכה בעצם לנצח ולקוות שהשנייה בטבלה, איידנהיים, תפסיד. או לפחות תעשה טקו. אמבורג כבשה שער מהיר, איידנהיים הייתה בפיגור של 2-0.
בדקה מול... השלישית כבר אמבורג כבשה.
כן, אמבורג כבשה ממש מהר, איידנהיים הייתה בפיגור של שני שערים. בתוספת הזמן היא הייתה בפיגור של 2-1, זאת אומרת היא צריכה להפקיע שער אחד איידנהיים. היידנהיים, נגמר לי האוויר.
כן, הדנהיים.
והאוהדים בעצם התחילו לחגוג כבר את העלייה החזרה לבונדסליגה אחרי 5 שנים. בתוספת הזמן, איידנהיים הפקיע את שער השוויון. בדקה ה-100 היא הפקיעה את שער הניצחון. ניצחה 3-2 ועלתה לבונדסליגה על חשבון...
על חשבון אמבורג.
על חשבון אמבורג, שהייתה צריכה להתמודד נגד שטוטגרד במשחקי מבחן. היא הפסידה 3-0 ו-3-1. ובפעם החמישית ברציפות היא פספסה את ההזדמנות לעלות ליגה.
אז כמו שאמרנו מקודם על קריית שמונה לצורך העניין או לסטר, ליגות שניות באירופה הן ליגות סופר קשות, אולי אפילו יותר קשות מהליגות הראשונות באירופה.
כן, לפעמים כן.
כן, באנגליה לפחות לדעתי זה הליגה השנייה הרבה יותר קשה מהליגה הראשונה.
יותר לא... קל לרדת מאשר לעלות.
זהו, מאשר לעלות, גם תפח אנחנו מגיעים לעוד קבוצה שתקועה שם, אני לא אקדים את המאוחר. אני רק אגיד ש... קבוצות כמו אמבורג זה קבוצות שחייבות לשחק בליגה הראשונה. עוד פעם, אין לי סנטימנטים לקבוצה הזאת, אין לי קשר לקבוצה הזאת, אבל כל אוהד ממוצע יסכים איתי שיש קבוצות שחייבות לשחק בליגה הראשונה.
יש עוד כמה קבוצות כאלה, האמת. שלקה, אנובר, נירנברג, ארטה ברלין, קייזרסלאוטן. סך הכל, רק הקבוצות האלה שאמרתי, 6 קבוצות כולל אמבורג, זכו ב-30 אליפויות בונדסליגה.
וואו.
זה מטורף.
זה... עוד פעם, אני לא יודע אם זה הכסף הגרמני שעושה את זה, או יכולת גרועה, אבל כל 6 קבוצות האלה שאמרת, כולם צריכות להיות בליגה הראשונה בגרמניה.
כן, האמבורג היא מהקבוצות האלה שבאמת הן מפתיעות, והן היו עוד פעם קבוצה קטנה שאין מה לעשות, קבוצה גדולה שקרסה והפכה להיות קבוצה בינונית, אבל אני כל הזמן רואה כתבות על הקבוצות האלה בגרמניה, בליגה השנייה. אחד, אני חושב שהליגה הגרמנית השנייה בין 10 הליגות טובות בעולם, יחד עם הצ'מפיונשיפ, ובאמת, אתה רואה את הצוגות, אתה רואה קבוצה ממלאה צדיון, עם אווירה שבאמת לא נופלת מהמשחקים בבונדסליגה הראשונה, כאילו בליגה הגרמנית הראשונה, זה מטורף. אני רואה את הסרטונים, אתה אומר לעצמך, בוא נה, איפה זה יקרה, הלוואי וזה יגיע אלינו לליגה הראשונה, לא מדבר איתך ליגה שנייה.
אני ראיתי סרטון לפני כמה שנים בפייסבוק על עידוד של קבוצה שאני לא זוכר איזה, ששרו כל כך חזק שהבטון רעד באצטדיון.
גם פאדבורן הגרמנית, גם בליגה השנייה, הקהל שלה לא נורמלי. כאילו, כל הגרמנים באופן כללי הם... זה קהל בפני עצמו, זה הצגה. אני מת לנסוע למשחק בזינגל דונה פארק.
של דורטמונד.
כן, אני מת לנסוע לשם, 81 אלף אנשים.
אם תצליח להיכנס ולמצוא כרטיס,
אני ראיתי את המשחק, זה שהם הפסידו עכשיו, כאילו מן הסתם ראיתי הרבה לאורך ההיסטוריה שלי, אבל באמת... ראיתי את המשחק, 81 אלף אנשים, הם היו צריכים להבטיח, הם היו תלויים בעצמם, הם הפסידו, אבל אתה רואה, הקהל לא שרק בוז אפילו לחצי דקה.
אגב, לגבי מה שאמרת, שאתה מת ללכת לראות משחק שלהם, אני אספר לך סיפור. יש לי חבר שגר במינכן כמה שנים, הוא רצה לקנות מנוי לביירן מינכן, כמה שנים המתנה הייתה לו, אתה רוצה?
וואי, 5.
יותר.
רציתי להגיד 5, אבל אני אגיד 8.
אני לא זוכר בדיוק, אבל יותר מ-10.
יותר
מ-10.
כיף לי לראות את הקבוצות האלה, אתה רואה טירוף לגבי דורטמונד, פשוט טורק עידוד מטורף, 81 אלף אנשים, אני שמעתי את זה בטלוויזיה, זה לא משהו ששומעים, למרות הכמות קהל, זה לא משהו סביר לשמוע בשידור טלוויזיה, אתה שומע את השדר, אתה שומע הכל, ואתה שומע כאילו הם צועקים לך בחדר.
רק אפשר לדמיין איך זה יהיה במציאות.
כן, אז זו הייתה המבורג הגרמנית, ונחזור חזרה במעלה אירופה לאנגליה. אנחנו רוצים לדבר איתכם על מועדון הכדורגל סונדרלנד, מועדון הכדורגל. רק נגיד שסונדרלנד היא בצפון מזרח אנגליה, עיר נמל פאר אקסלנס. אין לה קבוצה נוספת בסונדרלנד, הדרבי של האזור מה שנקרא זה ניוקאסל, העיר והקבוצה.
דרבי חם.
דרבי חם. היום אם הם ישחקו אחת נגד השנייה כנראה שניוקאסל תעשה בסונדרלנד שפטים.
אבל יש שם מכות.
יהיה מכות בוודאות. סונדרלנד, 6 אליפויות אנגליה בסך הכל, יש להם גם כמה גביעים ועוד כמה תארים קטנים. בכל מקרה, בעונת 7-8 הם עלו לא לראשונה, הם עלו אחרי הרבה שנים בליגת המשנה לליגה הראשונה, ובעונת 16-17 הם נשרו לליגת המשנה הצ'מפיונצ'יפ, ומה קרה אחרי העונה הזאת?
כן, אז ישר אחרי העונה הזאת הם בעצם חוו עוד ירידה לליגה השלישית באנגליה, סתם ככה בשביל המספרים, הם סיימו עם 37 נקודות ב-46 משחקים.
שזה פחות מנקודה למחזור.
כן, הם ספגו 80 שערים בכל העונה הזאת, והם ניצחו 7 משחקים בלבד.
ביזיון.
פשוט בושה.
אגב, למי שרוצה באופן קצת יותר מכיל וגדול, יש סדרה מעולה שעשו בנטפליקס, נקראת סונדרלנד טיל אי די, בעברית סונדרלנד עד המוות. אנחנו רק נגלה לכם את הסוף שכבר מאז היא עלתה לליגה השנייה, היא מתחרה עדיין בשביל לעלות ליגה, שנה שעברה עקבתי, הם עפו בפלי אוף עלייה לצערי.
מול לוטון,
שעלתה ליגה
בסוף.
כן, ואני באמת מקווה שהם יעלו השנה גם ליגה, אני מאז הסדרה הזאת אני דווקא עוקב אחרי סונדרלנד.
אני גם, הם התחילו את העונה עם שני הפסדים.
כן?
כן, שני הפסדים.
בסה. כן, אז בהצלחה לסונדרלנד, ונעבור לקבוצה האחרונה בעצם המפתיעה שירדה ליגה, נעבור יבשת, ניסה קצת רחוק, ריבר פלייט הארגנטינאית.
המיליונרים הם מכונים בבונוס איירס, סייני השחיות בארגנטינה עם 38 אליפויות, השחקנים הטובים ביותר ביבשת עברו אצלה, היריבות המוכרת והידועה עם בוקה, שבניגוד לריבר נחשבת לקבוצת הפועלים בבואנוס איירס.
תמיד זה הפועלים מול העשירים, בכל עיר כנראה.
אין מה לעשות, זה
העולם.
זה מה שגורם להרבה מאוד דחכים בין המחנות. בשנת 2011 הם ירדו ליגה לאחר 3-1 בסיכום משחקי המבחן מול בלגרנו. בעצם הפסד שגרם לפיצוץ... פיצוץ המשחק, היה ממש שדה קרב שם במגרש.
ובארגנטינה.
בארגנטינה כולה, במגרש, מאומות אדירות. אחרי עונה היא חזרה וזכתה מאז בשלוש אליפויות.
מדהים. האמת שזו התאוששות, אני אגיד לך, מריבר פלייט, כאילו מהקבוצות האלה שאתה אומר לעצמך, טוב, הם ירדו ליגה, אבל הם יעלו שנה הבאה. כי אם לא הם, אז מי יעלה, אתה מבין?
כן. כן, כמו שהפועל תל אביב ירדה פה.
נתניה...
כן, נתניה.
רק אנחנו היינו תקועים כמעט עשור בליגה הלאומית.
כן, אבל זה היה קצת שונה.
נכון, כי לנו אין כסף ולהם יש. קצת על ריבר פלייט, וואו, האמת שריבר פלייט מבחינת
אין
תארים.
אין דבר כזה קצת.
כן, זה קצת, אני גם ממש בקצרה, 13 גביעים לאומיים, 17 גביעים בינלאומיים, שיש להם 4 ליברטדורס, גביע בן יבשתי, סוד אמריקנה, מה שאתם רוצים, מי שרוצה את הרשימה המלאה, תרשמו בגוגל פשוט ותתענגו. עוד משהו מעניין, אנקדוטה מעניינת על הקהל של ריבר פלייט, שכולנו יודעים כמה הקהל הארגנטינאי הוא חזק ופנאטי ועוצמתי. בשנת 2012 אוהדי הקבוצה שברו סי גינס ויצרו את הדגל הארוך ביותר בהיסטוריה, 7,829 מטר, כמעט 8 קילומטר של דגל פריסה.
סי מוזר קצת.
כן, אבל סי זה סי.
כן, סי זה סי.
האוהדים שם כל כך אכפת להם מהדברים שהם, בוא נגיד ככה, הם נתפסים על הדברים הקטנים.
זה הדברים הקטנים? 8 קילומטר דגל?
שמע, זה דברים שאתה לא תראה ברוב המקומות.
תראה, בארץ אתה בטוח לא תראה, כי אין לך 8 קילומטר בארץ לפרוס אותו.
זה נכון.
אבל אני חושב שמעניין השמות של השחקנים שעברו שם, באמת, זה שמות אדירים. קודם אמרנו סנטיאגו סולארי שהיה בריאל מדריד, הוא היה גם בריבר, חבייר סביולה, ארנן קרספו, מסצ'רנו, קוונגי, איגואין, פלקאו, אלכסי סנצ'ז,
ארקלמלה. אתה יודע מה אני אוהב בריבר פלייט, בכללי בליגה הארגנטינאית? שזה כאילו ליגה של צעירים וליגה של פנסיונרים.
כן, זה שילוב כזה וזה, תשמע, לפעמים זה עובד.
זה עובד, כן, זה מעניין. טוב, אז זה היה הפרק שלנו, הפרק השני של הספיישל הקיץ, פרק אלופות מפתיעות, יורדות מפתיעות. אני רוצה להודות לכם חבר'ה שבאתם ושיתפתם אותנו בידע הנרחב שלכם כרגיל. שי ומשה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני איתכם כרגיל כאן עומר לוין, אנחנו ניפגש בפרק הבא, שזה הפרק השלישי של ספיישל הקיץ. תישארו עמנו, תקשיבו לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באינסטגרם, בגוגל פודקאסט. נהיה בקשר, שיהיה לכם אחלה קיץ, ביי ביי.